אנחנו מתחילים איזה, מתחילים שיעור חדש לפי הבקשה שלכם. כללים, כללי הש"ס, כללי התלמוד, והיום אנחנו נעשה הקדמה שהיא תורכב משלושה חלקים. חלק ראשון יהיה למה חשוב ללמוד כללים, כשאת זה אנחנו נמשיך בעזרת השם גם שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו יותר נראה סוגיות, ניקח כמה סוגיות בגמרא ונראה איך בלי כללים אנחנו לא מוצאים את הידיים והרגליים בסוגיות. בסדר, זה נעשה שבוע הבא. היום נקרא מכמה וכמה מגדולי ישראל מה החשיבות של לימוד כללים. שבוע הבא נתרגם את זה במציאות, בסוגיות. נראה מה זה בכלל כללי הש"ס, זה מחולק לכמה נושאים, ונעשה היכרות עם ספרים מרכזיים בכללי הש"ס, מהסוג הראשון, עוד רגע נדבר ונסביר הכל. אז נתחיל בבעלי הכללים, שעוד רגע נדבר עליהם על הספרים גם. הם כתבו אקריטות, צריך להניח שזה הספר הראשון שגם נדבר עליו בקרוב. הוא אומר, והבקשה אשר ימצא, אשר פועל, ימצא אשר פועל ידי ירצה, יקרא ספר זה, ישנה, ישלש, ירבע, יששה.
יששה זה יפה, יששה.
וכל דבריו יזכור ולא ינשה, בו יהגה תמיד ולא יחשה.
זה מה שיצאנו
יששה. כאשר ימצא דברי חפץ, יעורר עליהם ולא ידלג ויקפץ, ישמע בחדש, ידע בישן, ושפת שכלו יהיה כפרח שושן. עכשיו, יש לו כמה שירים הקריטות יש לו כמה שירים, כדרכם של הראשונים, נדבר עליו.
הראשונים רק באשכנזים.
הראשוני אשכנז, לא. כתבו שירים יותר, ראשוני ספרד כתבו יותר שירים. יש ידוע, מפורסם את ההתכתבות בין האבן עזרא לרבנותם.
אה, באמת, אבל הם התכתבו?
כן, רבנותם שלח, כנראה הגיע לרבנותם איזשהו שיר. לאבן עזרא הגיע איזשהו שיר של רבנותם. אז האבן עזרא כותב לו בחזרה, מי הביא לצרפתי בבית השיר? זה וככה כותב לו שיר בחרוזים על זה שאתה לא משורר גדול. אז הוא עונה לו בחזרה, בשיר, בחרוזים, שהשיר, אני לא זוכר בעל פה, אבל השיר מסתיים. אני עבד לאברהם למקנה. כמו רבי אברהם אבן עזרא, רבנו תם כותב לו, אני עבד לאברהם למקנה. ואבן עזרא עונה לו בשיר, וחלילה לגדול עם, או לגדול אלוהים, אשר יקוד וישתחווה לבלעם. כאילו הוא כותב על עצמו אבן עזרא. מאוד כיבדו אחד השני מאוד זה, אבל הוא עקץ אותו קצת בהתחלה על מי הביא לצרפתי בבית השיר. ועדיין רשמי קינון הוא צרפתי, עוד רגע נדבר בעלי התוספות, לא בעלי התוספות כשנגיע לדבר עליו. חרוזים, שירים, זה דבר שמאוד מאוד הולך שם, רץ הרבה. בראשונים בכלל. דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, גם עליו נדבר עוד מעט. אז הוא אומר בתוך הספר, לעולם בכל מפרש או מחבר אשר תעיין בו, הווה משתדל לדעת תחילת דרכי המפרש ההוא, שמוליך בדבריו, ואחר כך הווה מעיין בו, וראה אם הוא הולך לשיטתו בדברים מהם, ובענייניו, אם לא. אז זה כבר הדרכה. הדרכה של איך ללמוד, והוא אומר, כדי לדעת איך ללמוד, אתה צריך קודם להכיר במי אני הולך לעסוק. מפת דרכים, וכמו שאני יוצא לנסיעה, לטיול, אני לוקח מפה, כי אחרת אני לא יודע להגיע לימין, לשמאל, לנקודה שאלה אני רוצה להגיע. אנחנו נכנסים ללמוד את ים התלמוד, אנחנו נכנסים ללמוד ספר של ראשון, של רשי, של הרמב"ן, ספציפית מדבר שם בעיקר. אי אפשר בלי לדעת מה הדרך שלו. כשהוא אומר מילה, למה הוא מתכוון? מה צורת ההיגיון שבה הוא חושב? מה זה? כי אחרת אתה פשוט לא תבין אותו נכון. זה דבר שהוא מאוד הגיוני ופשוט. היד מלאכי, יש דיון לגבי הספר, רבי יוסף קארו גם חיבר ספר כללים, נדבר עליו עוד רגע. ויש דיון האם הוא חיבר אותו בתחילת ימיו או בסוף ימיו. ויד מלאכים הביא את הדיון הזה. הבית דוד אומר שהוא כתב את זה בסוף ימיו. כי בתחילת הזמן, כשהאדם מתחיל ללמוד, על זה הבית יוסף לא היה מבזבז את הזמן. על כללים הוא לא היה מבזבז את הזמן, יש דברים יותר דחופים, ולכן בהכרח שאת הכללים הוא למד בסוף ימיו. ממילא נפקמין, האם אנחנו מוצאים סתירה בבית יוסף, בין בית יוסף, שולחן ערוך, לכללים, העיקר יהיה כמו הכללים. הכללים הוא כתב אותו על הליכות עולם, נדבר על זה עוד שנייה כשנגיע לחלק השלישי של השיעור אמרנו. אז הוא אומר ככה, אז בהתחלה הוא מביא את הבית דוד הזה, ספר כללי הגמרא שחיבר מועריקה, נראה שעשה אחר חיבור הבית יוסף בסוף ימיו, בתחילת ימיו לא היה מוציא זמנו בכללים, רק בעיקר הדינים. ואחרי אשר הניח לו השם סביב לשולחנו וגמרו, נתעסק בכללים, ונפקמינה שאם סותר עצמו ממקום למקום, דברי הכללים עיקר. ספר בית דוד. אומר היד מלאכי, ולי הידיעות נראה, דעי משום מה לא יריה. דעתו להוציא הזמן בכללי התלמוד דבר קטונו, והלא מצינו לגאוני עולם, הלא הם הרמב״ם, ורבנו ברוך, ורבנו בצלל, ורבנו שמשון, וכמה רבנים אחרים הוציאו זמנם בחיבורי הכללים, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם. ואם כן שפיר אפשר שבתחילה הלך אחר עקבות הקדמונים בחיבור כללים, ואחר כך גמר בדעתו לחבר חיבור על הדינים.
לפי חשבה לא.
לא לפי חשבה לא. הסדר היה הפוך, קודם כללים, אחר כך דינים. זה לא ראיה. בפועל כנראה מה שקרה זה שהוא כתב לעצמו, אם תוך כדי הלימוד כל פעם כתב כלל, ובסוף אסף אותם. זה כנראה מה שהיה, זה בהקדמה של הליכות עולם מדברים על זה. המגילת אסתר על הרמב״ם גם כן אומר, פחות או יותר אותו דבר, אומר אני... אחד הפרשנים, רמב״ם שחי את השם. אנחנו לא יודעים ללמוד, לא מבינים גמרא. למה? כי אנחנו לא לומדים כללים. עכשיו תקראו אחר כך בפנים. הרמח"ל אומר, הנה מה שצריך כל הרוצה להיות חכם בישראל, לדעת תחילה. הוא 24 הספרים באוריהם הראשיים, תנ"ך, שלב א'. ואחרי זה, כללים. 13 מידות שהתורה נדרשת בהם כל באוריהם, כי הם דרכי תורה שבעל פה. אחרי כן צריך שידע לימוד הש"ס עד שידע להבין כל הלכה שתהיה על בוריה, וידע דרכי המסע ומתן בקושיות ותירוצים, וידע להבדיל בין תירוצי הדחייה ובין התירוצים האמיתיים, ובין הקושיות הנעשות להצעה לתירוץ, והקושיות החזקות והאמיתיות, כל זה זה ספרות הכללים. ואחר שידע... מה? הוא גם כתב עצמו כללים. ואחר שידע כל אלה, ראוי שילמד כל הש"ס מראשו לסופו. בהבנת כל פשטי הסוגיות הבלוריאן. ואחר כך עוד דברים, הוא אומר מה ללמוד, שבסוף, זה לא אומר עכשיו בוא נעצור הכל, בסדר, אומר הרמח"ל, זה לא אומר עכשיו בוא נעצור הכל ונלמד כללים, קודם נהיה בקיאים לגמרי בספרות הכללים, ואחר כך נתחיל ללמוד גמרא, אלא כל יום צריך ללמוד מכל הסוגים, מכל מה שצריך ללמוד כל יום, ולהקדיש את הזמן לפי הגודל של הדבר. ולכן, לצורך העניין, מי שעוסק בכללים ולומד כללים, פחות או יותר הכיוון שאומרים, לא צריך באמת לשבת על זה כל היום, זה לחלוט את הזמן, זה גם לא יעיל. רבע שעה ביום, או פעם בשבוע חצי שעה, או משהו כזה, או שיעור מדי פעם, כאילו שיעור קבוע של פעם בשבוע, או סוף שבוע ככה להינפש מהלימוד הקשה, כללים, זה עוזר, זה מועיל, ואז גם כשאתה בא לגמרא ולומד אותה, כל פעם זה, אתה כבר מתרגל לזה, נכנס לך עוד משהו, עמדתי שבוע, עוד משהו ראיתי, ואתה כבר נמצא בתוך זה, ואתה מצליח יותר. אבל לשבת על זה יום שלם, זה, אפשר לקרוא לזה קצת בזבוז זמן, באמת אין בזה כל כך, אני חושב, בעיניי, זה קצת יותר מדי, כן? בטח שיש כללים שהם פרטים, וגם על זה נדבר. עוד שנייה, אני מסיים, אני מדלג קצת פה, אבל אני מסיים עם שני דברים אחרונים. אחד זה השבט אחים, זה האחים התאומים, הגאון, האדרת, והגאון רב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים. מה? לא, קשור לרב צבי יהודה. נדבר גם עליהם, כשנגיע לספר שלהם. הם כתבו ספר בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 13-14, הם חיברו ספר כללים. והם כותבים ככה, אך ראו ראינו אשר התועלת לאנשים אוהבי השם ותורתו השוקדים על דלתי גפת, גמרא פירוש תוספות, לחקור בחקירה ודרישה אחר כללי חז"ל, למען מוצא נפש הש"ס, להעניק משדי חוכמת התלמוד אשר ניתנה לנו למורשה. הנה ידוע לכל יודעי הספר כי קודם בו ללמוד ים התלמוד הגדול, צריך לדע כללי הש"ס על בוריים. בלי זה, כמו שהסברנו מקודם, אי אפשר להסתדר, אי אפשר להבין, אתה לא יודע להבין מה זה קושייה ומה זה פירוץ, מה זה דחייה ומה לא דחייה. מי הרב, מי התלמיד, מי מדבר, יש... ואנחנו נראה את זה, אני אביא דוגמאות, שבוע הבא, נביא כמה סוגיות, איך זה נראה בלי לדעת כללים, ואיך זה נראה עם לדעת כללים. ובאגרות הראיה, אומר הרב קוק, ידעת תשוקתי להיות רגיל בספרי הכללים, כהקריטות, גופי הלכות, והאחרונים של שמייצה, הרד רבנן, יד מלאכי וכיוצא בהם, הם אינם קשים לקניין, ומועילים בהכללתם, כבר עיד על זה בשלה הקדוש, חלק תורה שבעל פה. ועכשיו הרב פה, מזה אני יוצא לשני סוגי כללים מרכזיים, ואחר כך נרד עוד יותר. כי הרב הכניס פה ספרים של שמייצה והרד רבנן. זה סוג אחד קצת, אפשר פחות או יותר לשים אותם באותו סוג שגם שם, אז יש פיצולים. והקריטות והיד מלאכי, הם נמצאים במקום אחר. ומה אני מתכוון? אפשר לחלק את הספרות הזאת בגדול לשתיים או שלוש סוגים. סוג ראשון זה, נקרא לזה... כלים ללימוד. כלים ללימוד זה מה שאמרנו, זה מין מפה איך לקרוא את הגמרא. לשונות של הסוגיות, מה זה קושייה, מה זה תירוץ, מי הרב, מי התלמיד, איך פוסקים הלכה, דורות. למה בכלל, כלומר הקדמות, הקדמות כלליות של למה בכלל נכתבה משנה ואיך נכתבה. זה סוג אחד, זה יותר כלים ללימוד שעליהם אפשר להלביש. סוג שני זה כללי סוגיות. סוגיות גדולות, סוגיות גדולות, שהן חורזות הרבה 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 סוגיות קטנות. זה לדוגמה השם שמעת, כן? שמעת א', ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא מדרבנן, זה כלל. האם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא מדרבנן, מחלוקת ראשונים, זה כלל. הכלל הזה חורז המון 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 סוגיות פרטיות. אבל זה כלל שונה קצת מהכללים שאמרנו מקודם. אנחנו לא מדברים פה על כללים שהם נותנים לי כלים ללימוד, אלא על כללי הבנה, איזושהי סוגיה רחבה, שהיא סוגיה כללית. לכן זה יותר, זה נקרא כלל. הסוג השלישי שאפשר להגדיר, זה כללים של הגדרות. כלומר, שזה חידושים יותר שהתחדשו אצל ראשי הישיבות ב-150-200 שנה האחרונות, להתעסק עם זה בצורה כזאת. הפירוש הוא שבכל סוגיה, אני עכשיו לא דן בסוגיה, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא אומרי רבנן, זה ההבדל עם השם שמעיצה שאמרנו, אלא בכל סוגיה אני עכשיו ידון אם זה חפצה או גברה, אם זה סיבה או מסובב, אם זה סימן או סיבה. בסדר? כלומר, צורת חשיבה מסוימת,
זה
שערי יושר יותר? אפשר להגיד שערי יושר. שערי יושר, אם צריך לחדד את ההבדל שבין שערי יושר לרב חיים, בסדר? באיזשהו מקום אפשר להגיד, אז זה מאוד רחב עכשיו, אני לא מדבר, אבל שני הבדלים, אחד פחות משמעותי ואחד מאוד משמעותי. הפחות משמעותי זה הגודל, כלומר, הוא מדבר הרבה יותר בפרטים, הוא מדבר הרבה יותר בכללים.
שערי יושר.
השערי יושר בכללים יותר, ורב חיים יותר בפרטים. כן. כלומר, פרט וכלל, פחות או יותר, אבל ההבדל היותר משמעותי זה אם אני עוסק במה או בלמה. בדרך כלל הגדרות של רב חיים יהיו במה, וזה החפצה או גברה, סימן או סיבה, ורב שמעון לא יעצור שם, הוא ימשיך גם ללמה. כלומר, יש התעסקות במה, ויהיה גם מעבר לזה את ההתעסקות בלמה. בסדר? אז, אבל זה מאוד בגדול, זה אני חושב הסוג השלישי אפשר להגיד של הכללים.
שזה יותר יתחדש באחרונים.
כן, כן. צורת חשיבה כזאת שזה גם, אפשר לראות את זה גם אצל רבי יוסף אנגל, אפשר לראות את זה אצל הרבה. יש איזה כאילו כלל של צורת חשיבה, איך לחשוב. מי שריכז וסידר את זה בצורה הכי טובה זה הרב עמיאל, בספר עמידות לחקר ההלכה. גאון הרב עמיאל כמובן. שהוא כותב את זה בהקדמה. כמו שיש י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. בסדר? לא משנה, להילל הזקן שבע מידות. הבלזר, מה שרבי יוסי הגלילי, 32 מידות, רבי ישמעאל 13 מידות. לא בהכרח שיש שם מחלוקת בכלל. כמו שיש לנו את הקו הזה, יש מידות בלימוד הגמרא.
שיטת החילוקים.
שיטת החילוקים היא נכנסת לשם. היא בתוך המידות, זה מה שנקרא המידות בחקר הלכה. והוא בספר מנסה להגדיר מידות ללימוד. בסדר? אז זה סוג, עוד סוג קצת חדש של כללים. אנחנו בעיקר נעסוק, בגלל ששני הסוגים של שאמרנו, הכללי סוגיות והסוג האחרון שזה צורת חשיבה, עוסקים בהם הרבה בישיבות, זה הנושא המרכזי, כלומר, לא נושא, בלימוד גמרא בעיון, בזה עוסקים המון. אנחנו יותר נעסוק בחלק הראשון של כללי הש"ס, הפירוש הוא מפת דרכים לגמרא. בסדר? איך לומדים גמרא? מה זה גמרא? בזה יותר נעסוק. בתוך זה אפשר להגדיר, אני חושב, שישה סוגים של כללים. הראשון זה סדר השתלשלות, רב ותלמיד, בכלל היסטוריה של מתי נכתבה המשנה, מתי נכתבה הגמרא, מי התנאים, מי המוראים, איפה עובר הקו, מי זה, מה ההבדל בין המורה לסבורה, מה ההבדל בינו לבין גאון, בינו לבין ראשון, עכשיו בין גאון לראשון, איפה עובר הקו ולמה, מי יכול לחלוק על מי, כשיש מחלוקת, איך פוסקים הלכה, כרגע אני מדבר עדיין בשלב המוראים איך פוסקים הלכה, כי הסוג החמישי שנדבר עליו יהיה כללי פסיקה בראשונים. הסוג השני זה כללי המשנה והברייתא, כשבתוך כללי המשנה והברייתא יושב לשונות המשנה, מה ההבדל בין משנה לברייתא, מה ההבדל בין ברייתא לתוספתא, בסדר? איך נערכה המשנה? מתוך מה? למה? זה גם משיק לסוג הראשון, אבל זה משהו אחר. סוג השלישי זה כללי התלמוד, ששם אנחנו נדבר הרבה על לשונות. מה אומר כשאומרים אלא, למה מתכוונים? כשאומרים, יש כמה לשונות של קושייה. מי טיבה, רמינו, אבינן בה.
מי טיבה.
מי טיבה, מי טיבה זה אותו דבר, זה רק עניין דקדוקי, אבל מי טיבה, רמינו, אבינן בה, קשיה, זה אותו דבר. כולם, בכולם כשאנחנו לומדים, אנחנו אומרים על כולם, הגמרא שואלת, נכון? באה. כל הלשונות האלה, הגמרא השתמשה פה בלשון אחרת כל פעם, יש משמעות ללשון. יש הבדל בין תשובה שמתחילה באלה לתשובה שלא מתחילה באלה. זה משמעותי. זה לשונות. מתוך זה דרכי הפסק, כשדרכי הפסק כולל, שוב, חוזרים גם לחלק הראשון, רב ותלמיד, אבל גם זה יש דרכי הפסק, יש הבדל בין שאלה שנשארת בתיובתא לשאלה שנשארת בקשה, יש הבדל בין תשובה באלה לתשובה בלי אלה, זה גם דרכי הפסק. עוד בדרכי הפסק, אם הגמרא מפלפלת בשיטת אחד האמוראים, כנראה שהלכה כמותו, אחרת לא כל כך היינו מתעניינים להעמיד את שיטתו. אז למרות שעל הראשון בכלל לא הקשינו שום קושייה, ועל השני פתאום 10 קושיות, אם הייתי לומד בלי הכללים, הייתי אומר, רגע, כנראה שהלכה כמו הראשון. ברגע שאני יודע את הכללים, וכבר תוספות כתבו את זה, הלכה כמו השני, כי הגמרא מתאמצת להעמיד אותו. עכשיו, אז אתה אומר פתאום, עכשיו הבנתי מה קרה כאן. למה הגמרא כל כך מתאמצת עליו, ועליו בכלל לא מתייחסת? אז יש, או שאין שום קושייה עליו, או שמשהו מאוד מאוד דחוף לי לסדר את כל הקושיות על זה. תשובה, מה? כשנגיע לכלל הזה נדבר, אבל יש תוספות כזה. הנושא הרביעי זה מידות שהתורה נדרשת בהם. אני חושב שזה נושא ענק, הגמרא מתעסקת בו המון. הגמרא בבקמה מדברת על קל וחומר, על דיו, מחלוקת רבי טרפון חכמים. יש עיסוק. גזירה שווה, אדם לא יכול ללמוד אליהם והם קיבלה מרבו, בסדר, מחלוקת רשי לרמב״ם, יש המון 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 עיסוק בי"ג מידות ובלמד בית מידות של אגדה, זה קצת שונה. הנושא החמישי זה דרכי הפסק, בראשונים ובאחרונים, שזה אומר הקדמת הבית יוסף, זה אומר סתם ויש, בשולחן ערוך, שולחן ערוך מול רמה, רמה מול מהרש"ל, ועוד ועוד ועוד. והכלל האחרון זה כללי המפרשים. הנושא האחרון זה כללי המפרשים, ששם יש לנו מה שרבי יצחק קנפנטון שקראנו, בכל מפרש ומחבר אשר תעיין בו, ומי שתדע להתחילה דרכי המפרש. מה רשי בא כשהוא בא לפרש את הגמרא, מה הוא רוצה? מה הסגנון? לרשי יש סגנון אחד, לתוספות סגנון אחר, לרמב"ן סגנון אחר, כל אחד היה לו משהו אחר בראש כשהוא חיבר, מה הוא רצה, מה הדרך שלו, מה השיטה שלו, לכל אחד גם יש שיטה, ואם יש שיטה, אז הרבה פעמים קושיות שיש עליו מראשונים אחרים יתורצו, כי הוא לשיטתו. בסדר, לצורך העניין. או להבין נכון מה הוא אמר, אם נבין את השיטה שלו ונכיר את השיטה שלו, נבין גם יותר נכון מה הוא אמר. אני לא אומר שמסגרת השיעור הזה נספיק הכל. אני לא מאמין שנספיק הכל במסגרת השיעור הזה, אפילו לא הרוב. מה לעשות? כן נספיק, אני מקווה, את הנושאים המרכזיים, זה מה שעשינו, חילקנו. נושאים מרכזיים, משמעותיים ביותר, את השאר אפשר להשלים מתוך הספרים. דיברנו עם הספרים, נגיע אל הספרים. יש שני סוגי חיבורים בספרות הכללים הזאת, שעכשיו אנחנו מדברים עליה, הכללים שהם מפתח ללימוד. הסוג הראשון, מצוי יותר בראשונים, פחות באחרונים, זה כללים שמסודרים לפי נושאים, פחות או יותר לפי הנושאים שעכשיו אמרנו. אפשר לראות את זה גם בקריטות, גם בהליכות עולם. הקריטות מחולק...
הליכות עולם קטן?
נגיע לזה. הקריטות מחולק לחמישה שערים. עוד שנייה נגיד. הקריטות מחולק לחמישה שערים. החלק הראשון, בתי מידות, באור ליהודגים ומידות של רבי ישמעאל. חלק שני, בית מקדש. כללי למד מללמד בקודשים. חלק שלישי נתיבות עולם, למד בית מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. חלק רביעי, ימות עולם, סדר תנאים והמוראים, כללי הלכות פסוקות. חלק חמישי, לשון לימודים, דרכי המשנה והתלמוד. זה הסידור שלו, הליכות עולם סידור קצת שונה, אבל יש סדר של נושאים. בסדר, זה יותר בראשונים. כשעוברים לאחרונים, אנחנו נראה הרבה פעמים סדר של א' ב'. בסדר, אם זה במור קשיש, אם זה ביד מלאכי, הספרים כבר מסודרים לפי א' ב', וכשמגיעים לאחרוני האחרונים, אז מי שחיבר בזה, כן חזר לסדר. חלק מהם עדיין מסדרים לפי א' ב', יש. צורך העניין שדה חמד. שדה חמד זה ספר כללים ענק ומדהים, שאצלו התערבב, יש לו אספת דינים ויש לו אספת כללים, אבל האספת כללים מסודר לפי א' ב', ומידך יש תושבת אחים שמסודר עוד פעם לפי נושאים, ולא לפי א' ב', ויש עוד ספרים כאלה ואחרים, עד ימינו עוד מוצאים ספרים, חלק לפי א' ב', חלק לפי נושאים. אז שעה, בסדר, עכשיו יש לנו בדיוק זמן לעשות היכרות קצרה עם הספרים, ונעשה את זה לפי סדר הדורות, פחות או יותר. שוב, זה לא כל הספרים, יש המון המון ספרים. בחרתי את המרכזיים, אולי כמייצגים של כל אחד של תקופתו, משהו כזה. הספר כללים הראשון, כנראה, שחובר, זה ספר הקריטות. ספר הקריטות זה רבנו שמשון מכינון, הרש מכינון. יש דיון קצת, הוא היה עם בעלי התוספות, הוא לא היה עם בעלי התוספות. מה שבטוח בוודאות. הוא בן דורו של הרשב"א, יש התכתבות עם הרשב"א, בשביל הרשב"א יש לו התכתבות איתו. הריבש מעיד עליו, יש תשובה מאוד מאוד מפורסמת של הריבש לגבי תפילה בכוונות. להתפלל על פי הכוונות או לא להתפלל על פי הכוונות. והריבש בתשובה זה סימן קוף נון זין, אז הוא מעיד בתשובה. גם שמעתי מפיו של מורו רבי פרץ הכהן, שהרב רבי שמשון מכינון, שהיה רב גדול מכל בני דורו, ככה הריבש, וגם אני זכור ממנו. מה, מה? אני זוכר שהוא היה קיים. אני עוד הכרתי אותו, ואם לא ראיתיו בעיניי, לא ראיתי אותו, אבל
ידעתי
מי הוא עוד בחיים חיותו. והוא היה אומר, אני מתפלל לדעת זה כתינוק. כלומר, להוציא מלב המקובלים שמתפללים פעם לספירה אחת, פעם לספירה אחת כפי העניין, הלא טוב להתפלל סתם לשם יתברך בכוונה, והוא ידע באיזה דרך יש לי המבוקש, כמאמר הכתוב, גול על השם דרכך, הובטח עליו והוא יעשה. וזה מה שכתוב שאמר הרב הגדול, רבי שמשון דקינון, זה על שזכרתי למעלה.
רגע, זה הרע שיש לפיור של המשניות?
זה לא.
לא לתאריך.
רבי שמשון אחר?
כן. כן, כן. כן. כן, יותר קדום המשניות. מה, מה? לא, בסדר, בסדר, יש... מי שירצה אחר כך להסתכל פה, יש בשולחן הטהור, הרבי מקורמרנה מסביר, שהרש מכינון, אחר שלמד סתרי תורה, התפלל כתינוק בן יומות, והרב הקדושים במדרגה גדולה, לא יושג אלא למי שנזדקך, למדרגות מרן הארי, וישראל בעל שם טוב, והוא מדרגה קרובה למדרגת הנביאים, בסדר. אני לא נכנס לזה, רק מה שרציתי להראות, זה, הוא בן דורו של הרשב"א, קצת יותר מבוגר, יותר זקן, מהריבש, היה, כן. יש לרשב"א כמה תשובות, בכיוון של הריבש כמה תשובות. אז יש התכתבות עם הרשב"א, אמרנו. זה אומר, סוף תקופת בעלי התוספות. יש אבא שלו כנראה מוזכר בין בעלי התוספות, אבא שלו כן מוזכר בכמה תוספותים בשס. הוא, זה קצת דיון אם זה הוא או מישהו אחר. אבל בגדול, סוף תקופת בעלי התוספות, כשמאיינים בתוספות בעצמם, ויצא ספר מצוין לפני כמה שנים שעשה איסוף של כללי בעלי התוספות, התוספות לאורך כל השס. אומרים כללים. כך דרך התלמוד. בסדר? כך דרך המשנה. כך? כל הזמן הם אומרים כללים, ואספו אותם בצורה טובה, אני לא זוכר את השם של המחבר, יהודים מכיסא רחמים. כן, עשה עבודה באמת יפהפייה, שאסף את הכללים של של התוספות. אז זה ספר הקריטות, רש מכינון. אחריו, אם אנחנו צריכים, זה בני אותו דור, פחות או יותר, זה אותה תקופה, וזה דבר מאוד 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 מעניין מה שקרה בשני הספרים האלה, כוונתי דרכי התלמוד והליכות עולם. דרכי התלמוד, רבי יצחק קנפנטון, לפני גירוש ספרד, בסדר, היה נקרא גאון קסטיליה, וכמו שאמרנו, הוא כותב ספר, ובתוך הספר הוא אומר, לעולם בכל, הקראנו את זה מקודם, יש לו כמה ביטויים, אבל מקודם הקראנו את בכל מפרש ומחבר אשר תעיין בו, הווה משתדל לדעת תחילה דרכי המפרש. זה סימן י"ב. בסימן י' הוא אומר, לעולם בכל מאמר ומאמר, הווה מסתכל לדעת לאיזה תכלית הוא בא שם באותו מקום. הוא רואה מאיזה צד מתייחס או מתקשר עם דרושו. וכשתשלשל הדיבור ממאמר למאמר, עד שהנה אנחנו חוץ לתחום דרושנו לגמרי, חזור בך ממטה למעלה, מאחרון לראשון, עד שתדע ותראה מה הביאנו עד הלום, ומהו הסדר והדרך שדרכו המאמרים ההם. אז הוא נותן ספר שבו הוא מלמד דרכי התלמוד. בספר אין כמעט כללים, יש מעט מאוד כללים בספר. יש אבל הספר הזה מיועד ל איך לומדים, כן? זה כמו תלמד איך ללמוד גמרא. התלמידים שלו כנראה קיבלו את השיטה שלו, איך ללמוד גמרא, והיה צריך איזשהו ספר שיתרגם את זה, שיוציא מזה את הכללי השס. בן דורו פחות או יותר, בסדר? הוא הגיע לטולדו, הליכות עולם, רבי ישוע בן יוסף הלוי, מארץ תלמיסיאן, שזה אלג'יר של ימינו, והוא מגיע לטולדו שבספרד, כמה שנים אחרי שרבי יצחק קונסטנטו נפטר שם. בסדר? הם חופפים לגמרי בתקופה, והוא מחבר ספר, כשהוא יושב בטולדו, הליכות עולם, והספר הזה בנוי כמו הקריטות, חמישה שערים, קצת שונים, אבל בנוי המון 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 בנוי על הקריטות, עד שיש כאלה שאמרו שהוא גנב מהקריטות, העתיק, המדפיסים המאוחרים יותר יצאו להוכיח שזה לא ככה, הוא הוסיף ושינה ותיקן, אבל בסדר, הספר הזה המון בנוי על הקריטות, והדבר המעניין, התלמידים של רבי יצחק קונסטנטין, תלמידו זה רבי יצחק אבואב, שהוא רבו של הבית יוסף, כנראה קיבלו את השיטה שלו, והבית יוסף לוקח את הספר הזה, את הליכות עולם, ומחבר עליו פירוש כללי הגמרא. כמו שהוא עשה בית יוסף על הטור, ככה הוא בא ומפרש כללי הגמרא על ההליכות עולם, שזה הרחבות, ביאורים, קצת חולק עליו, קצת מוסיף, ועוד כללים נוספים שההליכות עולם שכח, שהוא מביא בסוף כללי הגמרא הנוספים למעריקרו, המון המון כללים. כללי הגמרא. כללי הגמרא על הליכות עולם, כן, ככה זה נקרא. הספר הזה הודפס הרבה, זה נהיה הספר הכללים המרכזי שלומדים בו, כמעט כמו כל ספר שהבית יוסף נגע בו, נהיה ספר חשוב ומרכזי, גם הספר הזה נהיה ספר מאוד מאוד חשוב ומאוד מרכזי, אנחנו חייבים לסיים, נקצר את הדיבור עליו. מתקדמים עוד 150-200 שנה קדימה, מגיעים לחוות יאיר, רבי חיים יאיר בחרך, יאיר חיים בחרך, חוות יאיר, מקור חיים, והוא מחבר ספר כללים על סדר א' ב', בסדר? כשבתוך הדברים הוא דוחף כמה וכמה חידושים חשובים. אני אתן דוגמה אחת רק, לדוגמה, יש לו כלל, משנה לא זזה ממקומה, כלל גדול בגמרא שרבי שנה לתלמידיו, גם אם אחר כך הוא חזר בו, הוא לא שינה. אומר הוא החוות יאיר, מה שאין כן בדורות אחרונים מחברי ספרים, חלילה שיניחו דבר טעות בספריהם אחריהם. לכן אם נמצא מה שכתב הראש בפסקיו בחיבורו, סותר מה שכתב בתשובה, ודאי פסקיו יקרב, שחיברן לכל ישראל ויותר דקדק בו משאלה שהייתה ליחיד לפי שעה. בסדר? ועוד, יש לו עוד כאן הסבר, יש לו כמה כללים כאלה חשובים, הזכרנו עוד אחד השבוע עם התרגמה, גם את זה הזכרנו השבוע ממנו. אחריו, פחות או יותר 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה אחריו, היד מלאכי, רבי מלאכי כהן, מגדולי רבני איטליה, כן, גם מחבר ספר כללים, מאות א' עד עוטף, לפי סדר האותיות, כללי הגמרא, ואחר כך, כללי הפוסקים, כללי הראשונים, הריף, הרמב״ם, הראש, הבית יוסף, הרמ"א, סמג, ובסוף גם כללי הדינים, והגענו לדבר האחרון שרצינו לדבר עליו היום בקצרה ממש. הזכרנו מקודם ספר שבט אחים, האחים הגאונים, האדרת ואחיו, צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, כתבו את זה בגיל 13 ו-14. לא, פחות. 150. משהו כזה, 150 שנה, אולי קצת יותר מ-150 שנה. אני חושב שכתוב פה באיזה שנה הם סיימו את זה.
ומה הייחוד
שלו? אני רק אומר שפה הם חזרו, אסדי חמד כתב לפי א' ב', בסדר, הם בני דורו של אסדי חמד, יש התכתבויות, אסדי חמד עם האדרת, יש כמה וכמה התכתבויות שמה, ואני אומר שבדור הזה אנחנו כבר רואים שיש לנו גם כתיבה מצד אחד של כללים בסדר א' ב', מצד שני כתיבה של כללים גם בסדר, לפי סדר נושאים, שזה מה שהם עשו, גם כן חלוקה לנושאים. ומה שמיוחד בו שכותבים אותו ילדים בני 13-14. אתה רואה פה גאונות, פשוט גאונות בכל השס והראשונים בגיל 13-14, זה לא יאומן לראות את הספר הזה, זה דבר מדהים מאוד. אז אמרנו שבוע הבא בעזרת השם, נעשה עוד הקדמה, נראה כמה סוגיות, איך זה נראה בלי כללים ואיך זה נראה עם כללים. זהו.